כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כמו כל יום, מה יעשה לה? היי, ב-12 אנחנו כאן, ניתן להזין לנו ב-104.9, 105.3 FM, באתר האינטרנט של כאן, באפליקציה, סליחה, ביישומון. גם בעמוד הפודקאסטים אפשר למצוא אותנו ואת שאר התוכניות של כאן תרבות, ואיתנו באולפן שירי לברי ואופרה לחמי וגיא פלוויאן. ואת, מה יעשה לשלום?
נכון, שלום גם לך, שלום למאזינים, תודה שאתם שם. אפשר לשלוח לנו מסרונים, נזכיר לכם, לטלפון 055-966-3992, 055-966-3992. אנחנו באנו לפה עכשיו בצהריים וגילינו
מסרונים, אבוד מאתמול.
מסרון מאתמול, אתה רוצה לחלוק איתנו את העניין הזה?
כן,
מה כתוב שם?
כותב לנו המאזין כף ממביאליק. ככה הוא כותב. הוא מתייחס, הרי אתמול אנחנו דיברנו על יהודה ויזן, והביקורת שלו על ספר המחקר של אורי אולנדר.
הביקורת שלו על האקדמיה.
והוא כתב בעצם ביקורת על האקדמיה, במוסף ספרים של הארץ, וכך כותב ביאליק. המאזין ביאליק. אתם באמת חושבים שמעניין את הציבור מה אתם חושבים על מה שויזן חושב על האקדמיה? זה מעניין 10 מרצים באוניברסיטה ו-20 סטודנטים. תוכנית על ספרות, דברו בבקשה על ספרים וסופרים, לא על רכילות ספרותית. אחר כך, דרך אגב, הוא שלח עוד מסר, אותו מאזין.
ביאליק.
ביאליק. והוא כותב הוא כך. מצד שני, ברור שויזן מחפש כותרות ויובל אביבי צודק ב-101%. אז אני חושב שזה כן מעניין. אני חושב שזה בהחלט חלק מעניין מהדיון הספרותי, זה התפרסם.
אתה בעיקר נראה לי נורא מרוצה מזה שהוא אמר שאתה צודק.
ב-101%.
אבקש לשלוח מסרונים בהם כתוב שמה יעשה לצודקת. מה זה הדבר הזה?
זה כבר נכתב לא פעם ולא פעמיים העניין הזה.
שמה יעשה לצודקת או שיובל לביא צודק?
לא, שאת צודקת.
לא מספיק.
לא מספיק.
אני צריכה הרבה יותר חיזוקים
מזה. אז 055-966-3992, כתבו לנו שמה את צודקת, בבקשה.
על מה אנחנו נדבר היום, יובל?
סליחה. נדבר היום עם הסופרת של יוריה, על טקסט של ג'ונתן פרנזן, שהתפרסם בשבעה לילות ביום שישי, על יחסי ציבור ושיווק בארצות הברית. של יוריה היא אמנם ישראלית, אבל יסתה לשם כסופרת דווקא בארצות הברית, ששם היא חיה. נדבר איתה על הרשמים של ג'ונתן פרנזן מאופרה ווינפרי, כפי שפורסמו כאמור בידיעות אחרונות. נדבר גם עם אילי גרין, צעד הספרים שלנו, על מסורת אלטרנטיבית, על הגדות. ונדבר על חנות ישראלית בברלין, ונקריא סטטוס יומי.
חנות ספרים ישראלית בברלין. אני לא יודעת אם היא ישראלית, חנות ספרים בברלין, שייכת לישראלים.
כן.
לא הייתי קוראת לה חנות ישראלית, כי אני לא חושבת שזה ספרים עברית שהוא מוכר שם.
אני לא יודע.
אז אתה יודע, אנחנו רוצים לנכס הכל, אבל בוא נרפא.
כן, אוקיי. הסיפור הוא לא, האמת היא שזה קצת קשור לזה, האם זה ישראלי או לא, אבל נגיע לזה.
נדבר על
זה. נתחיל עם משהו אחר, כרגיל לינק שאת שלחת לי.
כמובן.
כי אני יודע דברים רק מלינקים שאת שלחת לי. שלחת לי לינק למאמר מהמאגזין New Republic, שבו נשאלת השאלה בכותרת. האם טראמפ, הנשיא טראמפ, הורס את מחירות הספרים? שאלה בכותרת תמיד מזכירה לי רכילות, עיתוני רכילות. האם לשר הבכיר יש ילד מחוץ לנישואים? ואז אתה רץ לכתבה וכתוב שם, לא. כי אם הייתה עדות חותכת למה שהם רוצים להגיד, הכותרת הייתה, טראמפ הורס את מחירות הספרים, ולא האם, אבל לא משנה.
תשמע, אני נפעמת כמובן, כמו תמיד, אבל ביתר סט, מהיכולת שלך להתעסק בתפל. אולי נתקדם רגע.
כן, בואי, נתעסק בעיקר.
בבקשה.
בתחילת הכתבה מתואר כיצד החודשים האחרונים, שהיו החודשים הראשונים, סליחה, לכהונת טראמפ, היו חודשים רעים להוציא בהם ספר. בכתבה אמנם מזכירים כמה מקרים שסותרים את התזה וכן הצליחו, אבל מוזכרים סופרים ענקיים, למשל, כמו ג'ונתן ספרן פויר, שהוא באמת סופר מאוד מאוד נמכר ומוכר, שלא כל כך הצליח במחירות בספרו האחרון, ומוסבר שם כיצד בתקופה האחרונה כולם צמודים לפוליטיקה, ותוכניות הטלוויזיה ממעטות למצוא מקום לסופרי פרוזה, והקהל נוטה יותר לעיון, מדעי המדינה וכו', בניסיון באמת להסביר לעצמו מה לזלזל קרה ואיך כאילו מתקדמים. כלומר שהקוראים שתמיד משתמשים בספרות כדי להסביר לעצמם את המציאות, זקוקים היום למשהו אחר, לספרים אחרים כדי להסביר
את המציאות. נו, אז זה נשמע דווקא שהכותרת היא מדויקת, היא מזהה שמשהו השתנה אצל צרכני הספרים, אצל הקוראים, היא מזהה שזה קשור לעובדה שטראמפ נבחר להיות נשיא, היא מזהה שאנשים לא רוצים לקרוא את מה שהם קראו פעם.
זה בדיוק העניין, הם לא הורסים את מחירות, טראמפ לא הורס את מחירות הספרים בכלל, אלא שהמציאות הפוליטית משנה את הדרך שבה אנשים צורכים וקוראים ספרות, פשוט הדברים אחרים. הם פחות רוצים ספרות משפחתית, פסיכולוגיה של העני, מסע אישי וכאלה, יותר דיסטופיות כמו מעשה שפרה ו-1984, שמחירותיהם, לפי הכתבה ב-New Republic, נסקו. ועזרה לזה בטח הסדרת טלוויזיה, מעשה שפרה.
נכון.
אז הם רוצים גם יותר ספרי עיון פוליטיים, וספרי פרוזה חדשים דרך אגב, שכן עוסקים איכשהו במצב הפוליטי, בהגירה, בהתמודדות עם אלימות. לחלק מהסופרים זה אפילו היטיב. מוזכרת שם הסופרת הקוריאנית מין ג'ין, רגע, אני מקווה שאני מבטא את שמה נכון, מין ג'ין לי.
אתה בטוח לא מבטא את שמה נכון.
לא, בטוח לא. היא כתבה את הספר פצ'ינקו, שהוא, לפי הכתבה, אני לא קראתי, סאגה רב דורית של משפחת מהגרים קוריאנית. עכשיו, היא מצוטטת בכתבה כטוענת שטענה לפני כן שהספרים שלי מבקרים כסף, מעמד, גזע, אתניות, מיניות, דת והיסטוריה. העמדות הפוליטיות שלי מאוד נוכחות בספר, ואני חושבת שהקוראים לא יקראו את ספרי אם הם לא מתעניינים בנושאים האלה. ואז הם מתארים בכתבה שהקוראים דווקא כן מתעניינים, וגם המבקרים מאוד מתעניינים, והספר יצא קצת אחרי הצו הנשיאותי של טראמפ להחרמת מוסלמים, הוא הוכתר מיד כאחד הספרים שמפענחים היטב את החרם הזה ואת ההתנהלות של טראמפ. בקיצור, כמו שניבטתי בהתחלה, התשובה לשאלה בכותרת היא לא, טראמפ לא הורס את מחירות הספרים, יש סופרים שהתרגלו לתת לקוראים סחורה ממין אחד, ומגלים פתאום שעכשיו רוצים סחורה ממין אחר, גנבו להם את המדינה פעמיים, קודם טראמפ גנב להם את הנשיאות, ועכשיו גם לקחו להם את הקוראים. זה ללכת ולהשאיר מישהו בהשתנות העניין הציבורי בפרוזה, זה מרחיק לכת.
תשמע, אני באמת באמת מופתעת מהיכולת שלך לא להבין את מה שאתה קורא. זה באמת מדהים. אני חושבת שאני פשוט אפסיק לשלוח לך לינקים.
לא.
כי אתה פשוט לא יודע מה לעשות איתם.
אל תפסיקי.
תשמע, כן, טראמפ הורס את מחירת הספרים כפי שהכרנו אותם עד היום. הוא הופך את העסק הזה לעסק של self-help, כמו שקוראים לזה שם מצד אחד, עזרה עצמית, אנשים מחפשים תשובה למצוקות האלה שלהם ולפחדים שלהם, והם מחפשים את זה גם בספרות, את העזרה, אז הם הולכים אחורה למעשה שפחה ב-1984 וגם לספרי עיון. וזה מראה משהו על החרדה בה נמצאת האומה הזאת. ואתה ישר לוקח את זה לאיזה מין לג טיפשי בסגנון גנבו להם את המדינה. אתה מעל זה פשוט. כן, גנבו להם את המדינה, וכן, הם אולי מרגישים שהם לא יכולים עכשיו לקרוא דרמה משפחתית, וזה לא עניין ללאג, יובל. אולי זה מראה שהקוראים שם ברמה מאוד גבוהה של מודעות. האם היה יכול לקרוא דבר כזה אצל הקוראים הישראלים? למשל, שפתאום היה איזה שיפטינג כזה, באיך, מה הם קוראים, כאילו מה, לנו אין צרות, אין לנו חרדות, לא קוראים כאן דברים. אנחנו אבל ממשיכים לאהוב דרמות משפחתיות, פסיכולוגיזם כזה. אנשים כמוך בעיניי הם מקלות בגלגלים של חשיבה ביקורתית, או ניסיון לנתח את המציאות. אתה, יובל, כן?
אני.
כי מה זאת אומרת להאשים מישהו בהשתנות העניין הציבורי בפרוזה? הסיפור פה הוא לא טראמפ, או ניסיון להאשים את טראמפ, כמו שאתה כאילו מנסה להגן עליו. מצביעים פה בניו ריפאבליק על תופעה מעניינת. זה לא מרחיק לכת, זה נשמע לי כמו מציאות מעניינת שמלמדת אותנו משהו על הקוראים האמריקאים. אבל אתה, כפי שאמרתי, פשוט מעל זה, ואני מכירה אנשים כמוך. יש לך מבט עליון על המציאות. אתה לא חלק מכל הדבר הזה, יש לך איזה מין קרירות כזאת באשר לחרדות של הציבור. אתה מהאקדמיה, לא?
לא ניכנס לזה, אבל לא ניכנס שוב לאקדמיה.
כאילו, גנבו לכם את המדינה.
אני פשוט היו צריכים לתת כותרת אחרת.
כן, כי אתה מבקר התקשורת גם, לא רק מבקר ספרות. ביקורת התקשורת. אוקיי, בסוף השבוע האחרון, יובל, התפרסם מדור הספרות בשבעה לילות של ידיעות אחרונות, טקסט של ג'ונתן פרנזן, ידיד התוכנית,
אולי ידידך.
שנכתב, הוא מעסיק אותנו הרבה. נכון. באהבה ובסיוב. הטקסט שהוא כתב ב-2001, אחרי שספרו התיקונים ראה אור. הטקסט הזה, פגישה בסנט לואיס, פורסם בזמנו בניו יורקר, ונכלל בקובץ המאמרים של פרנזן, איך להיות לבד שיצא בישראל בספטמבר בהוצאת עם עובד. וזו הסיבה שפורסם עכשיו, וזאת הסיבה שאנחנו מדברים על זה עכשיו, על אף שמדובר בדבר שקרה לפני יותר מ-15 שנה. זה כאילו, כן, אנחנו מאוד מאוד מודכנים.
אנחנו יוצרים מציאות, אמרנו, אנחנו לא מדווחים עליה.
בדיוק. אז ככה, פרנזן בטקסט הזה מתאר את מסכת האיסורים שעברה עליו, כשאופרה ווינפרי בחרה בספר שלו כספר החודש במועדון הספר המפורסם שלה. זה המועדון הספר של אופרה הופך כל ספר לרב מחר.
מדהים.
ומסדר לחלוטין את הסופר, ואנשים אמורים להיות מאוד שמחים להיות חלק מהדבר הזה. פרנזן מתאר בטקסט בצורה מאוד משעשעת בעיניי, איך ההפקה של ווינפרי אילצה אותו לחזור לצלם את מסעו בחזרה לשכונת ילדותו, ולסחור בזיכרונותיו, כפי שהוא מכנה זאת, וכפי שכתוב בכותרת המשנה שלו. ההפקה מבקשת ממנו להצטלם בבית הישן של הוריו המתים, לספק את המבט הנוסטלגי והמסחרי הזה שנדרש מסופרים כשהם צריכים למכור את הדמות שלהם כדי לקדם את הספר שלהם. אבל באיזשהו שלב פרנזן כותב ככה, אני נכשל בתפקידי כסופר של אופרה. לקראת השעה השלישית שלנו בוובסטר וודס, כשאנחנו מסיימים בכמה צילומי שוטטות, אני מנחית את המכה הסופית ומקבע את מעמדי ככישלון. 5 מילים פורצות מן החזה שלי כמו עובר מבעית של חייזר. זה הרי זיוף אחד גדול. קריס, להפתעתי, נושא מבט מהעינית, של המצלמה כמובן, צוחק ומענן בעוז. אתה צודק. קולו רם ועולץ ומלא במשהו קרוב לזעם. אתה צודק. זה לגמרי לגמרי מזויף. אחרי זה הוא מתאר את הנקמה, אופרה תבטל את הזמנתי לתוכנית, כי אני מתלבט. מגיני העם הפשוט ישלחו בי את חיציהם מחוף לחוף. מקור אנונימי בניו יורק מגזין יכנה אותי בן זונה. בניוזוויק יכנו אותי שמוק נפוח. בבוסטון גלוב סנוב מסונבר מאגו. ובשיקגו טריביון מפונק, קטן ויבבן. ואני אשקול את האפשרות, ובמידה מסוימת אאמין, שאני אכן כל הדברים האלה.
תראי, הנטייה הראשונית, קודם כל הוא כותב את זה נורא יפה ומצחיק באמת, וגם מאוד עצוב, זה הרי טקסט לא פשוט לחזור לבית של ההורים.
נורא.
אז הנטייה הראשונית היא לתמוך בו, הוא עושה את זה טוב. זה מרגיש נורא גם להיות עבד לשמלץ הסחריני הזה של תוכניות האירוח האמריקאיות, ולהפוך את הרגשות האמיתיים שלך לאיזה מין יחסי ציבור. אבל מצד שני, אני לא בטוח שאני בעצמי לא מאמין לכינויים האלה שכינו את פרנזן. הסכמת? נתנו לך איזה טריט ורצית את כל הפינוקים של להיות רב מחר ושאופרה תקדם את הספר שלך, זה בא עם מחיר. זה כמו סלבריטאים ששונאים את הפרפרצי.
טוב, תשמע, אתה ממשיך לא להבין כלום. לא יודעת מה קרה לך היום, אולי בגלל ערב 9 באב. הנה בא אדם שחשב לעצמו שקרה לו דבר טוב. אופרה רצתה אותו, והנה הוא יוצא איתה לסיור. הוא נכנע כאילו לדבר הזה. ובמהלך הכניעה שלו הוא מגלה מה המשמעות של הכניעה. הוא מגלה שקשה לו לשתף עם זה פעולה, והוא מסביר מאוד יפה איך ולמה, ואתה בא עם הגיחי גיחי שלך. מה אני אגיד לך? אתה קול מדי בשבילי. אני הבנתי למה הוא מתכוון. בכל אופן, נמצאת איתנו על הקו הסופרת שלי אוריה, שקובץ הסיפורים הראשון של ניו יורק 1, תל אביב 0, ראה אור, בהוצאת הספרים האמריקאית היוקרתית, פרר שטראוס ג'ירו ב-2014, ויצא גם בתרגום לעברית בהוצאת כתר. שלי אוריה נמצאת בחופשה בארץ, אז ניצלנו את ההזדמנות, כי אולי היא תוכל לדבר איתנו על מכבש הלחצים היחצני באמריקה. שלום שלי.
שלום.
אהלן. אהלן. מאיה ואהלן יובל.
תגידי, שלי, עד כמה מה שג'ונתן פרנזן מתאר זה משהו שאת מכירה, או שגם את עברת באיזשהו אופן, הדבר הזה שאת צריכה למכור את עצמך?
קודם כל, איזה כיף לי שמדברים איתי ברדיו ומשווים אותי לג'ונתן פרנזן.
נכון? ראית.
תמיד, תמיד אגב, זה כאילו החיים שלי, אני מתור עוד בבוקר ומיד משווים אותי לג'ונתן פרנזן.
זהו, התרגלת.
לגמרי, לא, מה זה התרגלתי? אני כבר רגילה, פשוט אלה הם חיי, אני וג'ונתן.
אני מקווה שזה קורה גם לו, שלי. שגם הוא זוכה לכבוד הזה.
אני למעשה בטוחה. לא נעים לומר, אבל רק בינינו אני בטוחה. זו חוויה שהוא גם רגילה. האמת היא, סתם, אני הקשבתי עכשיו לשניכם כאילו פה בסתר על הקו, ובעצם חשבתי שאני, כאילו אני בעצם מסכימה עם שניכם, אבל בשביל שנעשה איזה סנסציוני, אז אני אגיד שאני לא מסכימה עם שניכם.
אוקיי.
זה הפריסט של אותו דבר. כאילו, בוא נתחיל מזה שהטקסט הזה שהקראת עכשיו מאיה, כאילו, בוא נתחיל מהמקומות שבהם פרנטון עושה מניפולציה מעניינת, כי כאילו ניתן להבין מזה שהבחור התפרץ אחרי חוויה קשה, אמר איזה זיוף, ומשם התגלגל הכל, נכון?
נכון.
וזה מה זה לא מה שקרה? כאילו, מה זה לא מזה זה קרה? הוא הלך אחר כך, הוא היה בתוכנית של טרי גרוס, ב-Fresh Air, ב-NPR, והוא דיבר בעצם, זאת אומרת, הוא דיבר על הקרע הפנימי שהוא חווה, כתוצאה מהבחירה של אופרה, ועל זה שבעצם הוא לא, שהמון גברים אמרו לו שהם לא היו קוראים בחיים את הספר, אולי הם היו שומעים אותו ברידינג כזה או אחר, כי החותמת הזאת היא נורא של נשים, והיא נורא, הוא אמר כאילו, איך קיוויתי בספר הזה להגיע לקהל גברי, וזה קצת מונע ממני את זה. ובתגובה לזה, שוב, הכל ניקח אותי ברבון מוגבל, זה מה שאני זוכרת ויודעת, אבל לא באמת נאמין לי ללא
ברור בדיקה. ברור שהיה נראה לו שאופרה זה גם דבר ירוד לקהל שקורא ספרות ירודה.
ירוד בכלל, ובפרט שזה מונע ממנו את הקהל הגברי שהוא נורא קיבל להגיע אליו.
כן, כן.
זאת אומרת שהוא היה משתף פעולה עם כל המחבש הזה ועם ולסחור בזיכרונותיו, אם זה היה נותן לו את הקהל הגברי.
תראה, אני שוב, אני לא באמת העיד על חברי ג'ונתן בזענות, אבל נראה לי שכן. זאת אומרת, נראה לי שזה חלק גדול מהטקסט עצמו שהוא של מה שמפורסם בזה שהוא דיבר בזמנו עם טרי גרוס, זה ה...
כן.
זה העניין, כאילו ממש עשתה את ההבדלה הזאת בין שכאילו האופרה קלאב זה אחרי של נשים וזה וזה, אז זה בהחלט חלק ממה שהפריע לו, ברור לי שהפריעו לו עוד דברים בזה, אבל בואו רק נקיד, כאילו בן אדם הוא פרובוקטור, אז זה לא באמת מהסטייטמנט הקטן המתפרץ הזה שיכול היה לקרות לכולנו של איזה זיוף, לא מזה קרה הכל, הוא הלך ודיבר אחר כך ברדיו בצורה מאוד הרבה יותר נרחבת מזה, אז קודם כל זה, ואז בעיניי לפחות זה מחבר אותנו למשהו די מעניין, שכאילו בעצם כל הביקורת שהוא מעלה פה על, על המחבש, הרי הוא בעצם בדרכו הקטנה, הוא אותו מחבש, זאת אומרת, הוא כרגע יוצר פה טקסט שבו הוא משתמש בכישרונו המאוד מכובד, מאוד ניכר כסופר, ליצור את האפקט שהוא רוצה ליצור עלינו, זאת אומרת, אנחנו קוראים את זה כקוראים, וכמו שאמרנו קודם, כאילו, קצת זה מחמיר לב, התיאור שלו,
כן.
שבטוח יש בו גם מן האמת, אבל כאילו, מה הוא עושה פה בעצם שונה ממה שיש פה מכונת האופרה מיומנת בלעשות דבר אחד? והמכונה הקטנה שלו מיומנת בלעשות בעצם את אותו דבר, להשיג את האפקט שהוא רוצה ליצור. אז יש פה משהו קצת אירוני בעצם הביקורת בעיניי.
שלי, את הרגשת גם כן משהו דומה לזה כשיצא הספר שלך שם, איך זה יחסי ציבור שם? נכון, ספר ראשון, ביקורים, אבל עדיין, איך זה עובד?
זה עובד בזה שבאמת יש משהו, סוג של סיוט, ואז הסיוט נהיה עוד יותר סיוט בזה שאסור להגיד שזה סיוט, כי אתה אמור כל הזמן נורא להיות כאילו grateful, וכאילו איזה מזל שבכלל אנשים רוצים, קוראים את הספר ורוצים לראיין אותי, ואני בבוקטור ומתעניינים בכלל. עוד במקרה שלי באמת גם ספר ראשון וגם קובץ סיפורים, וגם זה שפה שנייה שלי, אני כותבת בשפתי השנייה אנגלית.
כן.
אז כאילו איזה, אני אמורה ממש כל הזמן להיות בסטייט של... והייתי גם, ברור שאני מאוד הערכתי, מאוד שמחתי, ומידך זה סיוט, כאילו אין מה לעשות.
למה זה סיוט? מה הסיוט בזה? מה עושים? תכלס, מה זה אומר?
תראי, זה גם יש המון המון היבטים שונים של זה, אז גם עברתי את זה עם המון חברים, אז יש אנשים, כאילו יש היבטים שונים, הם הסיוט לאנשים שונים. אז נניח לי לעשות הרבה אירועים, כאילו רידינג ואירועים מול הציבור, סבבה לי, בשמחה.
כן.
אבל למשל רעיונות, אם הם במיוחד חודרנים או פולשנים, לי זה מאוד לא נעים. או למשל, אם היו דורשים ממני מה הפאבליסיסט שלי, איך אומרים בעברית?
יחצן
שלי, כן. לא, זה בא לי רק בדילי תמיד, המילה בעברית. תמיד היא חוזרת בסוף. היחצן שלי לא באמת דרש ממני, נניח, להיות בטוויטר, או כאילו, סושיאל מדיה, איך נגיד את זה בעברית גם, תעזרו לי בתחומים.
מדיה חברתית, בסדר.
מדיה חברתית.
אוקיי.
דברים כאלה שאני יודעת...
אבל יש כאלה שדורשים מהם. דורשים מהם להיות בטוויטר ולצייץ וכל הדבר.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אוקיי.
פשוט כאילו, אני זוכרת, עשינו הנה פגישה, שזה דבר מאוד מקובל, פגישה עם הצוות בעצם של היחסי ציבור, בערך 8 חודשים לפני צאת הספר. ולפגישה הגעתי מאוד רועדת, כי שמעתי מהמון חברים כל מיני סיוטים. הייתי בטוחה שהכריחו אותי לפתוח חשבון בטוויטר, ושאני מיד חייבת להתחיל בלוג וכל מיני. אלה הדברים שאישית לי ממש לא באים לי בטוב ונורא לא רציתי. והגעתי לפגישה, וממש זה לא היה ככה. זאת אומרת, עברנו על כל האפשרויות הקיימות, ואמרו לי, בין תבחרים מה ש...
אבל האם...
את חייבת לעשות משהו, אבל תבחרים מה ש...
אבל האם גם זה הולך לכיוון של ממש לכוון אותך, להגיד לך, תשמעי, אולי תדברי קצת על הכיבוש ותגידי דברים נורא פרובוקטיביים על ישראל וככה, נגיד, דבר כזה גם אומרים
שם? לא, אני באמת שאני לא חוויתי דברים כאלה, אבל זאת אומרת, לא הכריחותי לדבר על הכיבוש. אני, אם כבר חוויתי יותר, חוויתי את זה באמת יותר כשהספר יצא בארץ. שנה לאחר מכן, כמעט שנה לאחר מכן, בעצם הייתי אז כבר בוגרת של לא מעט רעיונות בארצות הברית ובקנדה, שבהם הרגשתי בגדול, חשבתי שאני נורא כאילו מנוסה וזה, ושמה יפתיע אותי כבר, אבל האמת ששם באמת לא, שאלו אותי פה ושם ענייני כיבוש ופוליטיקה וזה, אבל בעדינות, ממש בעדינות,
ומעבר
לזה, ואז בארץ שהגעתי, אז באמת, א', זה כן, זה עלה הרבה יותר, וגם דברים אישיים שלי, זאת אומרת, האמת שעברתי איזושהי הכנה של חברים פה מעולם הספרות, או שהייתי מתרסקת, כי לא הייתי יודעת לצפות את זה. ממש באתי ולפני הרעיון הראשון, כמה חברים הושיבו אותי ואמרו לי, תקשיבי, יש בספר שלך המון מיניות, בטוח שואלים אותך על חיי המין שלך, רק שתדעי. ואני עוד אמרתי, סבב, כאילו, מין מה, מה כבר יש לנו?
סבב, חיי המין.
כאילו, אמרתי, מה כבר יש לנו? אין לי בעיה להגיד, אני בחורה בי, אני פה... אז אמרו לי, תקשיבי, סבבה, רק שתדעי, תביא בחשבון, שאם את אומרת את זה, אז הכותרת היא, שלי אוריה, אני ביסקסואלית. כאילו, מין זה עניין. אמרתי, וואלה, הספר שלי וזה, זה כאילו, כן, זה תהיה הכותרת.
אז בעצם אפילו יותר גרוע כאן, ממה שמתארת.
העיתונאים יותר גרועים כאן, לפי מה שהיא מתארת.
כן. אני מדבר על המסע היחצני הזה, קצת יותר מעיק בישראל אפילו.
שוב, בחוויה הנורא אישית שלי, נשאל גם את ג'ונתן בהזדמנות,
תגידי לו שאנחנו רוצים אותו פה.
אבל בעצם כאילו, אני רוצה להגיד את מה שבעצם אמרו לג'ונתן פרנסן. מה הסיפור הגדול? בולים את הצפרדיה, מגיעים לקהל רחב יותר, כמעט כל אומן עושה את זה, זה כבר חלק מהמשחק. מה אתם מתעממים עכשיו? כתבתם ספר, אתם רוצים קוראים, תשלמו את המחיר.
תראה, אני האמת היא שפה אולי אני אכזב את מה, אני לא נורא לא מסכימה עם זה. אני חושבת שזו אחריות אישית של כל אדם להבין איפה עובר הגבול שלו. ובעצם זה מה שאנחנו קוראים בטקסט הזה של פרנזן, שהוא מין הבין איפה עובר הגבול שלו. אז בעיניי מיותרת ההתעממות שלו אחר כך, של כאילו לא לקחת אחריות על החלק שלו בעניין. כי הוא בעצם מבין את זה מאוחר מדי, ואז פוצץ את זה, ואז. אבל בגדול, נכון, זאת אומרת, זה דבר כן לקי שיש לנו באמת האפשרות הזו, ושמישהו מתעניין כשהוא מתעניין. אבל אז עדיין תפקידנו להחליט, איפה זה אולי מוגזם לנו.
כמה אני מוכן לחשוף בשביל כמה עוד עותקים?
בדיוק, אבל בוא נגיד שזה כן החלטה מאוד לגיטימית בעיניי, גם לסופר, גם לא משנה, פרנטה אפשר לדבר, כאילו גם לסופר להחליט או סופרת להחליט שלא מתאים להם בכלל, כאילו העניין.
אז זה הסיפור, לגיטימית. אפשר גם לעשות את זה לגמרי בלי זה, זה באמת השאלה, אם בארצות הברית אפשר לעשות, להצליח, בלי לעבור את כל המסע הזה, האם באמת באמת אפשר להישאר אלמוני ושהספר שלך יימכר?
רק בדרך נס לדעתי, זה יכול לקרות דבר כזה.
אלמוני, בוא נגיד שאלמוני, באמת לקחנו את זה לקיצוניות של הסקאלה, זה מאתגר ביותר. אבל אני מכירה אנשים שנמצאים על כל מיני נקודות בסקאלה הזאת. כאילו, מי יותר באמת חושף מעצמו והולך ונוסע ובוקטור, כאילו, forever וכו וכו, ומי הרבה פחות. אז אנשים, כאילו, אם תציג את השאלה שלך יובה לאנשים שם, יגידו לך, לא, אין מצב. אבל בפועל כולנו מכירים הרבה אנשים שכן עושים את זה. אז אני כן חושבת שזה אפשרי ואף חשוב לכל אומן ולכל סופר לבחור את הנקודה האישית שלהם בסקאלה.
אוקיי, שלי לסיום, מתי יראה הספר הבא שלך, אור? מתי הוא יוצא? תספרי לנו קצת. מה קורה שם?
שאלה כזאת, שאלת פולניה שאני שומעת המון בארץ. אפרופו שאלות שאני שומעת...
ומתי את מתחתנת, תגידי? מה קורה? מה קורה עם זה?
אז זהו, אז בואי, אוקיי, אם ככה אני אומר...
על מה את מעדיפה לענות, כאילו?
האמת שיצאה לפני כמה חודשים נובלה חדשה שכתבתי בשיתוף פעולה עם עוד סופרת, שנקראת אליס אולקים, שזה פרויקט שבעצם מוזמן על ידי המוציא לאור מקסוויניז וחברת WeTransfer.
כן.
אתם מכירים אותה בארץ, סבבה?
בטח.
והם בעצם הזמינו מאיתנו נובלה שכתבנו ביחד 10 פרקים, שאני התחלתי והיא סיימה, ובאמצע כזה הלכנו... התחלפנו בתורים בקיצור, עם האורך שלנו במקסוויני, זו הייתה חוויה ממש מרתקת, וזה יצא לאור לפני מספר חודשים, באתר של WeTransfer, ומתי שאולי גם יצא לאור בצורה מורחבת, ובצורה אחרת.
אוקיי.
וחוץ מזה, אני עובדת על עוד 9 פרויקטים, שחצי מהם הם קולאבוריישנס כאלה, שיתופי פעולה עם כל מיני.
9?
תשעה, כן. של ADD, ADD יצירתי.
לא, זה הוכחה שאין לך. בן אדם שיש לו הפרעת קשב וריכוז לא יכול לעשות תשעה דברים במקביל.
או שדווקא זה מאפשר לו איכשהו להגיד שהוא פעיל בעולם הזה.
טוב, שיהיה לך בהצלחה עם כל הפרויקטים האלה, ותודה רבה על השיחה הזאת.
תודה לכם.
תודה שלי, להתראות, ביי. ונעבור לפינתנו, הסטטוס היומי.
כן. נשאר אבל באמריקה, ברשותך.
כן.
אני רוצה להקריא סטטוס של המשורר דניאל עוז, שכתב בפייסבוק כך. אז בן אדם שהקים חנות ספרים, או יותר נכון סוכנות מחירות של חנויות ספרים, ב-1995, בלי ניסיון כלשהו בספרים או בשיווק, הוא נכון ליולי 2017, האיש העשיר בעולם? אני מרגיש שאני בתחום הנכון, אבל איכשהו מפספס משהו.
לקח את הפנייה הלא נכונה.
כולנו.
כולנו לקחנו את הפנייה הלא נכונה.
הוא כמובן מדבר על ג'ף בזוס, מייסד החנות האינטרנטית אמזון, שעקף את ביל גייטס ברשימת האנשים העשירים ביותר בעולם, בזכות עלייה במניה של החברה שלו. זה היה קצר מועד העניין הזה, לפי מה שאני מבין, מהמעט שאני קורא במדורי הכלכלה. אחרי כמה שעות הוא חזר למקום שני, אבל זה מספיק כדי שכל העולם ככה ירטוט מהתרגשות, ויספרו לנו דברים כמו, ואני מצטט, מתחילת השנה עלתה מניית אמזון, ששוויה עומד על, תקשיבי טוב, 510 מיליארד דולר. מדהים. אז המניה עלתה ב-40%, והוסיפה להונו האישי של בזוס 24 מיליארד וחצי דולר.
בקטנה.
בקטנה. כאילו, מאז תחילת השנה, זה לא כמה שהוא שווה, זה כמה שנוסף לו מתחילת השנה. כן. רק מעליית המניה הזאת.
כן.
אז זה ציטוט מוויינט, שם גם מזכירים, זה דווקא יפה. בזוס החל את דרכו במוסך קטן בסיאטל, זה תמיד נורא רומנטי, זה סיפור ככה טוב שאפשר למכור אותו, שממנו הוא מכר ספרים אלקטרונים לאחר שעזב את קרן
אגב,
הגידור.
אגב, מוסך קטן, ספרים אלקטרונים. כאילו מוסך קטן, אתה מדמיין איזה משהו מטונף עם הרימות של ספרים, הוא מכר נכון. ספרים אלקטרונים. מה זה ממוסך קטן?
ממחשב.
ממש, יש לך מחשב ובית, ועד בבית המוח זה ממוסך, כאילו, שטויות.
אבל זה הסיפור הרומנטי. אז זה הקרה כאמור באמת ב-1995, וב-1998 הוא כבר נצטרף לראשונה לרשימת 400 האמריקאים העשירים ביותר. אז קודם כל, ללא ספק אנחנו מפספסים משהו. יש סצנה נורא שאהובה עליי מאוד בסדרה מעולה הסמויה, שאני יודע שאני קצת מאחור, כולם עכשיו במעשה שפרה, אבל אני בדיים בסמויה.
אתה רואה עכשיו הסמויה, או שאתה, יש לך זיכרונות?
אני עדיין מפנטז שאני רואה אותה בפעם הראשונה שוב.
הבנתי.
זה כבר לא יקרה לצערי. יש שם עונה שמוקדשת לעולם העיתונות, ועומדים שם שני עיתונאים ליד בית הדפוס של העיתון שבו הם עובדים, בסוף יום עבודה, מכונות ככה מקרקשות ומדפיסות את העיתון של יום המחרת, אמור להיות תחושת סיפוק גדולה, נכון? איזה תחושה שעשית משהו, אבל מה שהם אומרים אחד לשני זה, we chose poorly. בחרנו לא טוב. היינו יכולים להיות בהייטק. במקום לכתוב שורות בעיתון, היינו יכולים לכתוב שורות קוד. מצד שני,
יכולתם אגב גם להיות במפעל שימורים ולשים את הטירס בתוך הקופסה ולעמוד 10 שעות על הרגליים על פס ייצור. אז אתה לא יכול להסתכל היום על זה.
זה נכון.
אתם לא כאלה מסכנים.
זה נכון, אנחנו עדיין לא במכרה.
לא, אתם לא.
אבל צריך להגיד גם עוד דבר, שלא רק בזוס עושה כסף. מזה גם אצלנו יש מי שעושה כסף מספרים. צומת ספרים נראית לי די מצליחה.
גם סטימצקי.
גם סטימצקי. יש גם הוצאות, כנרת זמורה ביטן, לפחות ממה שנראה.
גם ידיעות.
גם ידיעות, ספרים, כן.
מודן.
זה לא שאי אפשר לעשות כסף מספרים, מה שנראה קשה מאוד זה לעשות כסף מכתיבתם. והאמת היא שאפילו בזוס לא באמת התעשר מספרים, הוא התעשר מהקמת איזה מנגנון מכירות עדות, ענק, שהתחיל מספרים, התפתח למשהו גדול, הרבה יותר. אולי המסר הוא לסופרים, תהיו מוכרים טובים יותר.
טוב, יובל, אני מבינה שאתה קמת היום על הצד הגס שלך, הצד הקפיטליסטי הקאור שלך.
לא בטוח שיש לי צד אחר.
יש לך, אני יודעת, הבחנתי בו פה ושם. בזוס, הוא סוחר, עם כל הכבוד. סופרים ומוכרי ספרים, הם לא נמצאים באותו עסק. לא באמת. אני מודה שאני גדלתי קצת עקום אצל אבא שלאג מאוד מאוד לעניין, לדבר הזה שנקרא סוחרים, וחשב שמי שמוכר יעלומים או ספרים או נעליים או עגבניות, אותו דבר. גם אם אחד עשיר מופלג בשני לא, ולדעתי הוא יותר חיבב את זה שמרוויח פחות.
אה, וואלה?
כן. והוא דווקא היה, הוא לא היה סוציאליסט גדול, אבל זה מה ש... כן. תמיד הוא היה אומר, מה העניין? כאילו, האנשים האלה, מה הם עושים בסך הכל? הם קונים בזול ומוכרים ביוקר. ומבחינתו זה היה קיום קצת נחות. כלומר, הוא הבין שצריך איזה כישרון בשביל זה, אבל הוא חשב שעדיף לקרוא ספר, בכל זאת.
לפחות.
ואולי בגלל זה גם הצעתי בלתי קשירה לחיים כלכליים נורמליים.
כן, כולנו.
ואני יכולה להשים אותו בכך, אבל הוא מת, אז זה לא משנה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. אם המסר שלך לסופרים הוא תהיו מוכרים יותר טובים, אז אני רוצה לדחות את המסר הזה בשעת נפש.
אוקיי.
תכתבו ספרים יותר טובים. זה הכל. ואין מה לעשות.
זה יותר קשוח.
תעבדו במשהו אחר שיפרנס אתכם, כי אתם לא תתפרנסו מהדבר הזה, ואין קונץ אחר. ואם תקבלו את ההצעה של יובל, זה יהפוך אתכם מסופרים לסוחרים. תבחרו, אל תתביישו. היום סוחרים זה לא מה שאבא שלי לימד אותי. היום זה הכי נחשב. האליטות היום הם סוחרי נשק ונדלן וקונסולים של כבוד איפשהו. אז שיהיה לכם בהצלחה. תבחרו, בסדר.
נעבור לדבר הבא?
כן. תשמע, אנחנו רצינו לדבר עכשיו על חנות ספרים בברלין.
כן.
שזה סיפור קצת משונה, וכנראה מעיד מאוד על העידן המקושקש שבו אנחנו חיים, ולכן אנחנו שנינו נדלקנו על זה. זה מצחן בעינינו. מדובר על חנות הספרים טופיקס, בברלין, שנמצאת בבעלותו של בחור בשם דורון אמבורגר, שאנחנו פשוט עוקבים אחריו בפייסבוק. אתה לא מכיר אותו? אני לא מכיר אותו.
אני לא מכיר אותו.
אוקיי. אני עוקבת אחריו לא בגלל החנות, כי אתה יודע, זה בברלין. אני לא מכירה את החנות, אלא כי הוא כותב טקסטים מאוד טובים.
נכון.
אני מאוד מאוד אוהבת הכתיבה שלו. זה מאוד מאוד נדיר שמישהו כותב ככה בפייסבוק או בכלל. אז אני יודעת עליו כל מיני דברים שאתה יודע על אנשים מהפייסבוק, שיש לו שם ילדים, ויש אישה, ויש חנות ספרים, ושנסגרה לפני כמים. לפי מה שנכתב בעיתונות הגרמנית, כבר כמה חודשים שהחנות סובלת ממתקפות מארגון אנטיפה, שהוא ארגון אנטיפשיסטי, ומפעילים שמאלניים אחרים, בגלל הרצון שהיה לאמבורגר ולשותף שלו לקיים ערב בחנות, יוקדש להגותו של הפילוסוף האיטלקי יוליוס אבאולה. שנודע גם, הלכתי ובדקתי, כברון ג'וליו צ'זרה אנדריה אבאולה. הוא היה פילוסוף, מיסטיקן, סופר, אומן ופעיל פוליטי איטלקי, שהיה מוכר באמת בעיקר בשל פעילותו הענפה בפוליטיקה של איטליה הפשיסטית.
טוב.
כתבה והגותו היו השראה להתהוותן והתבססותן האידיאולוגית של קבוצות וזרמים נאו-פשיסטים שקמו לאחר מלחמת העולם השנייה. הוא היה טיפוס מאוד מעניין, האבולה הזה.
נשמע ככה.
הוא נולד ב-1898, מת ב-1974, ומי שרוצה לקרוא טקסטים שלו יכול לעשות את זה, כי הם תורגמו חלק מהם בכתב העת דחק, גם את זה בדקתי, דחק ד' מ-2014, יש שם תרגום של טקסטים מאוד משעשעים באיזשהו אופן.
כן.
הם מלאי שנאה לאמריקאים ולדבר הזה, וזה נפלא. יש לו, מה שתורגם שם זה טקסט שנקרא הציביליזציה האמריקאית, אצל בדחק ד'. בכל אופן, בעלי החנות התכוונו לקיים דיון ביקורתי, כמובן, באיש ובהגותו, אבל זה לא שכנע את המוחים בעניין.
כן, אז הבחור הזה, דורון המבורגר, כתב סטטוס מאוד ארוך בפייסבוק, ייצרנו אותו קצת כאן, אבל בכל זאת זה דברים מדהימים, אז אני בחודש פברואר התכוננו לעשות אירוע שיעסוק במשנתו של יוליוס אבאולה, הוגה דעות איטלקי, סופר פשיסט, כינוי שהוא נתן לעצמו, כי הכינוי שפשיסט לא הספיק לו. הוא מציין שם שהספר שלו, מרד כנגד העולם המודרני, הוא הוכרס על ידי סטיבן בנון מהצוות של דונלד טראמפ, כבעל השפעה עמוקה מאוד על תפיסת עולמו.
שזה דבר מדהים.
זה דבר מדהים. זהו, האמריקאים אהבו אותו גם אם הוא לא אהב אותם.
פשוט מדהים.
את האירוע ממשיך דורון המבורגר, אמור היה להעביר חבר אמריקאי שאותו הכרנו בברלין, שמו דניאל מילר. כמה שבועות קודם לכן עמד דניאל מילר בגפו ממש, ליד גלריית אומנות לונדונית בשם LD50, הידועה לשמצה כגלריה נותנת במה ועוצרת תערוכות של אומנים והוגים המזוהים עם האינטלקטואלים של הימין והאלט-רייט, ובידו שלט שעליו רשום, "The right to openly discuss ideas must be defended." דניאל כמובן חטף כללות, דחיפות ואיומים בעוד עומדו לבד מול ההמון הזוהם. הצימוד שבנושא האירוע ובין העובדה שאותו דניאל היה המנחה שלו הביא למצב שאנחנו בתור חנות קיבלנו איומים בפייסבוק מרעולי פרופיל, זה יפה רעולי פרופיל.
רעולי פרופיל, גאוני.
הממליצים לנו בכל לשון של המלצה לא לקיים את האירוע, אם אנחנו לא רוצים שיפגעו לנו בחנות, יבוא עם כלבים או יעקרו לנו את הלשונות מפינו מה שנבחר. מתאר שם שהוא שכנע את הפעילים והסביר להם שדיון זה דבר חיובי, אבל וחשב שזה מאחוריו. אבל בבוקר הוא קם לגלות ש...
אחרי שהאירוע התקיים.
שטענו שכתבו עליהם חנות פשיסטית במרכז נויקלן ומה לא, מאז יצא שמנו בעיר למחוזות רחוקים, יש שטענו שאנחנו סניף גיוס של הנאצים. מרכז ההשערה של פעילי אלט-רייט, המחירות של הספרים נפגעו משמעותית.
בעיקר תש הכוח.
תש הכוח, כן.
להמשיך לארגן את האירועים האלה.
ואז הם החליטו לסגור כאמור, והם עשו אירוע, יושבים שבעה על החנות, והם כתבו פוסט שהפך לוויראלי, וכך הוא כותב, פוליטיקאים מקומיים צייצו, עיתונים ותחנות רדיו דיווחו על חנות ספרים של שני יהודים, שנסגרה בעקבות התאמרות של ארגוני שמאל רדיקליים, שכינו אותם נאצים. מזעזע. נמשיך קצת
כן, אגב, אתה דילגת על משהו שהוא חשוב. הסיבה שבגינה סגרתי את החנות הייתה כלכלית גרידה. ומרגע שהודעתי על הסגירה, דאגתי לציין את העובדה הזאת באותיות לועזיות קפיטליות. הוא לא סגר את החנות בגלל שאנשים קראו לו נאצי.
מה שכן, הוא מתאר כיצד הסיפור הזה, הוא כותב, עבור כולם הסיפור הזה נרתם לאינטרסים אישיים ופוליטיים. בעל בלוג חדש על אוכל פרסם את הידיעה הזאת בשביל לעשות ספתח לבלוג שלו, עיתון ימני שמרני כתב עליהם בשביל לתפוס את הציבורים במכה, כמו שהוא מתאר את זה. הוא בעצמו כותב על עצמו, אני מנצל את הקהל בעמוד החנות שלנו בשביל לפרסם סיפורונים באנגלית וכולי וכולי.
ואמא שלו מנצלת את האירוע בשביל
כדי לבקש
ממנו שיחזור לארץ.
וזה הוא אומר שברור שבחיים ידיעה כזאת לא הייתה מקבלת חשיפה כזאת אם היא לא הייתה קוראת ליהודים בברלין. וכאן הוא אומר שהוא לא רוצה לדבר על זה והוא לא רוצה שנראיין אותו.
אז לא פנינו אליו לראיין אותו.
לא, עשינו לו טובה. אבל זה באמת סיפור שמשקף אידיוטיזם ליברלי מוחלט. אני בדרך כלל מגן על העמדות הליברליות, אבל זה באמת טמטום שקשה לתאר אותו. בשם המלחמה בפשיזם נטמון את הראש בחול ואפילו לא יודע שיש פשיזם. נסכל את האפשרות לדון בפשיזם, שזה טקסטים שקיימים, טקסטים בחוץ. וזה באמת דרך בטוחה לטיפול באספים פשיסטים שוטים שצומחים בערוגה, להתעלם מהקיום שלהם עד שהם מכסים את כל החלקה. ובדרך השמאלנים לא שמים לב שהם נוקטים בדיוק בסתימת הפיות שבה הם מאשימים את הימין, שדורש לא להגיד דברים שסותרים את הלאומיות והפטריוטיות. זה באמת סיפור שמעיד על פיגור הכללי של השיח בימינו.
תשמע, אני הייתי מוותרת על צמד המילים האלה שאתה השתמשת בהם כרגע, סתימת פיות. כמו כן, אתה גם לא הבנת כלום. זה לא סיפור על המלחמה בפשיזם, אלא על כך שהכל יחסי ציבור, הכל ניצול, הכל חומרים, הכל איזה מניבות של המציאות. כולם סוחרים, גם אנחנו. וחבל רק שאנחנו מרוויחים כל כך מעט, אבל אבא שלי ישן בזה. ואנחנו איתנו עכשיו אילי גרין, מתומפסון לגרין. שלום אילי גרין, מחנות הספרים המשומשים, האחים גרין.
שלום.
אתה בדרך כלל מספר לנו סיפורי גבורה מעזבונות וארכיונים וככה. מה היום?
היום אני אספר על דירה שהייתי ממהלך שבוע שעבר, ודרכה נדבר על תחום הספנות של אגדות, אגדות של פסח.
וואו, אגדות. תגיד, יש לך אגדת סרייבו?
יש לי אמת, כן.
כן? כמה עולה?
זה סוג השאלות שאני שואל בדרך כלל, מאיה. כמה עולה? כמה עולה?
אגדת סרייבו זה לא צחוק.
מסתבר שגם את סוחרת.
זה בין 150 ל-400, תלוי אם זה מהדורה שיצא בארץ, או מהדורה שיצא על ידי מוזיאון סרייבו.
בדולרים אתה מדבר.
בשקלים.
זה לא נורא.
בקטנה. ממש בקטנה. לא רציני. אוקיי. אז מה מצאנו בדירה ההיא?
דירה של שליח הסוכנות היהודית, היה שליח בניו יורק, והוא היה פעיל שמאלני, והוא היה מעורה בתנועת שחרור הזכויות השחורים והאישה.
בניו יורק.
בניו יורק, הפנתרים השחורים, Power to the People. והאגדה אחת ספציפית שהייתה שם זו אגדה לא מסורתית, שזה אומר שהנוסח של האגדה שונה. זה אומר שזו לא אגדה שנצמדת לנוסחים המוכרים היהודיים הכשרים, okay. אלא לוקחים אגדה פסח ובעצם מספרים אותה עם נרטיב חדש. נגיד, יש אגדה מאוד מפורסמת שנקראת אגדת העצמאות, שזה אהרון מגד כתב, שבעצם אמר שהאויבים שלנו במקום המלאק והמצרים באים לחלוטנו, זה בעצם האויב הערבי, שזה מצרים ולבנון וסוריה, והוא בעצם כתב שהכל קרה בזכות הגבורה של החייל היהודי, ולא בזכות אלוהים, בזרוע נטויה וביד חזקה, ודוד בן גוריון נגיד גנז את ההגדה הזו, כי זה חס וחלילה שינת הסטטוס קבוע. אז
מעניין.
זו אגדה, נגיד, כשמוצאים, זה נקרא אגדת העצמאות, זו אגדה ששווה המון כסף.
אה, באמת? אני אחפש אותו.
כי, לגמרי. פשוט הכחידו את כל העותקים שלה על ידי הרבונות הצבאית.
אה, באמת? מה, שרפו את זה כאילו? מה?
כן.
מטורף.
מדהים.
הצבא הזמין מארון מגד, הוא ביקש שיכתוב אגדה במיוחד לבסיסי צהל, כי בדרך כלל הם עושים סדר פסח ביחד, וארון מגד ברוב חוצפתו כתב הגדה שמעללת את חיילנו במקום מעללת את הדברים, ואז התעצבנו וגנזו.
רגע, ונשארו כמה עותקים ומקרי המציאות?
הדיבור הוא שיש משהו כמו 50-100 עותקים.
ראית פעם דבר כזה?
היה לי פעם גדה כזה, כן.
וכמה זה היה שווה?
600-700 דולר בערך.
זה כבר סכום.
כן, אבל זה לא סכום שמשנה לך את החיים. אני רוצה משהו שמשנה לי את החיים.
אז תלכי ליהלומים, לא לספרים.
ליהלומים, אוקיי.
תגיד, אז רגע, הבחור הזה, השליח הסוכנות הזה, בעצם הוא היה בניו יורק, וניצל את הזמן כדי להתחבר עם פעילים שחורים ופעילות פמיניסטיות, והתחבר, ומה בעצם יש בהגדה הזאת?
אז ההגדה הזו, זה נקרא ההגדה של The Freedom Seder, זה סדר הניצחון, נראה לי, תרגמו את זה בעברית, זה בעצם הגדה שחולקה למשתתפי סדר פסח ב-1969, ביום השנה למותו של מרטין לותר קינג. הסדר הזה נערך בכנסייה, שהייתה כנסיית הבית של מרטין לותר קינג, בנוכחות 800 אנשים, שרובם היו אפרו-אמריקנים וחלקם יהודים רפורמים. ושם, בהגדה הזו, בעצם, זו אגדה הראשונה שסללה בעצם את האגדות שבאו אחר כן, שבעצם קוראות, במקום לדבר על שחרור היהודים מכל התלאות שעברנו, זה בעצם אומר, בוא נשחרר את כל אנשי העולם.
לדבר
בוא
על משהו אוניברסלי.
אוניברסלי, כן. בדיוק. זה אגדה אוניברסלית יותר, זה אגדה שאומרת בעצם, בוא ניתן זכויות לנשים, בוא ניתן זכויות לשחורים, זה לא משנה, אדם באשר אדם הוא, וכל אחד זכאי לזכויות. מאוד חתרני, מאוד. זה אגדה שבעצם שרדו ממנה לא הרבה עותקים, אני לא ראיתי עותק נוסף שנמכר.
ואתה בעצם מצאת אצל האיש הזה בדירה את העותק של האגדה הזאת?
כן.
אז תגיד, כשאתה
אחד מתוך 800.
מדהים.
אתה נכנס לבית שלו ואתה רואה את העותק הזה, אתה אומר לצלך, או, חיפשתי את זה? או שבעצם כאילו, איך אתה יודע, איך אתה מכיר את כל...
לא ידעתי מה זה.
לא ידעת מה זה.
ממש, זה גם מצחיק לשאול, כי זה חוברת בגודל פחות מכף היד שלי, היא, אני מניח, 7x7 סנטימטר, במזל, והיא מכילה משהו כמו 8 עמודים, והיא פשוט חוברת, אין אפילו כריכה. וזה היה ככה בין כל הספרים, זה רוק, ואני ממש לא ידעתי מה זה, אבל אמרתי, נשמע לי מעניין, בדקתי, חקרתי וראיתי מה זה.
והתעלפת.
וואו, זה סיפור מדהים. רגע, אז כמה זה שווה?
אני לא יודע.
אתה לא יודע, אבל זה מרגש, זה שווה מבחינה רגשית.
רגע, אז אני יכולה לראות את זה? כשאני...
בטח, א', את יכולה לראות את זה בעמוד הפייסבוק שלנו, צילמתי תמונה אתמול ואלינו, ואת מוזמנת לחנות, אני אראה לך את זה.
טוב, אני אבוא לבקר. אילי, תודה רבה, אילי גרין.
אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה.
חנות הספרים המשומשים האחים גרין, להתראות שבוע הבא.
להתראות, ביי ביי.
אנחנו צריכים לסיים עכשיו. תודה רבה, אנחנו ניפגש מחר, 12. כמו בכל יום, אנחנו נודה לאופרה לחמי, שירי לברי, גיא פלוויאן, טל ברלינסקי. להתראות מחר, יובל.
להתראות.